חדשות כל חי, השעה 10.
לילה טוב באולפן בני הראל. היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט נשמע הערב בהקלטה שנחשפה בחדשות 12, מתייחס לחקירה נגד יושב ראש ש"ס אריה דרעי. כשהביאו לי את התיק זה היה נראה תיק גדול. לא נולד מהתיק הזה אפילו אכברון, זאת אומרת כלום. התוצאה בסופו של דבר רעה, זה לקח כל כך הרבה זמן. אני אחראי על כל המערכת ויש בעיה במערכת, אני מסכים. דברי מנדלבליט. חבר הכנסת ינון אזולאי משעס הסביר הערב כי האימותים עם חבר הכנסת גלעד קריב נובעים מכאב עמוק על כך שחבר כנסת רפורמי מנהל את הקואליציה.
אני זועק מהלב שלנו, מהלב שלי, הכאב הזה שרפורמי רוצה לנהל את המדינה היהודית שלנו, והוא זה שגם מנהל את השר כהנה ומנהל כל אחד אחר, ורוצה להביא את הגיורים הרפורמיים לפה. ואנחנו יודעים שגיור רפורמי זה לא גיור, זה גוי, אז מה אנחנו רוצים להביא את התבוללות לפה? הכאב הזה זועק, זה מה שקורה, זה לא משהו מתוכנן, הכאב זועק.
אז אולי אמר את הדברים בריאיון למהדורה המרכזית של כל חיים, אבי ממרן. חוליית מחבלים השליחה ערב אבנים לעבר כביש סמוך ליישוב מבוד אותן שבשומרון. לוחמי צהל שהיו במערב פתחו בירי לעבר החוליה ופגעו באחד מחבריה. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי נערכות סריקות באזור לאיתור חשודים נוספים. מפלגת הליכוד פרסמה ערב הודעה בה היא קוראת ליושב ראש רע"מ מנסור עבאס לגנות את פיגוע הדקירה שהתרחש היום בשכונת שמעון הצדיק בירושלים. בימים האחרונים אנו עדים לרצף פיגועי טרור פלסטינים. שותף בכיר בממשלת לפיד בנט, מנסור עבאס, שותק ולא מוכן לגנות, לא בעברית ולא בערבית. אנו דורשים שלא יספר לנו על אלימות משני הצדדים ושיגנה את הרצח בשתי השפות בצורה ברורה. לשון הודעת הליכוד שהעביר כתבנו איתי גדסי. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן מבהיר כי בכוונתו לבצע מהלכים מדיניים חד צדדיים אם ישראל תמשיך במדיניותה הנוכחית בנושא הפלסטיני. לא נסכים להמשך פעולות ההרג, הריסת הבתים והמשך המצור על רצועת עזה, כך אבו מאזן. בתאונת דרכים שאירעה הערב ברחוב עוזיהו באשדוד נפצע באורח בינוני ילד בן 7 מפגיעת אוטובוס. כונני מד"א ואיחוד הצלה העניקו לפצוע טיפול ראשוני במקום, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים אסותא בעיר. עדכונים נוספים באתר כל חי, והתחזית מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות. הצטננתם? קחו סאנוסופט. ממחטות אף דו-שכבתיות מנייר איכותי ונעים למגע. נשלפות אחת-אחת. סאנוסופט. ושיהיה לנו חורף בריא.
הלילה ירדו ממטרים לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה. בחרמון ירד שלג. מחר יוסיפו לרדת גשמים מקומיים קלים שיחלשו ויפסקו בהדרגה לקראת שעות הערב.
תחזית מזג האוויר בחסות. הצטננתם? קחו סאנוסופט. ממחטות אף דו-שכבתיות מנייר איכותי ונעים למגע. נשלפות אחת-אחת. סאנוסופט. ושיהיה לנו חורף בריא.
ועד כאן חדשות כל חי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
ערב טוב, מאזינים יקרים. אנחנו במפגש נוסף של קירות שקופים. המפגש השבועי שלנו שבו אנחנו עוסקים בנושאים הכל כך יהודיים ורגישים של חינוך הילדים. נודה לעוסקים במלאכה, שלמה פולק המפיק. אוריאל כהן הטכנאי, ואנחנו בעזרת השם רוצים לצאת לדרך. והנה כבר חנוכה מאחורינו, החג הכל כך קדוש וטהור הזה, ואנחנו ממשיכים את מסע זמן החורף שלנו. ולפני שנפתח את התוכנית הזו, הייתי רוצה ממש לבקש מכם באמת מעומק הלב לקחת עט ודף ולכתוב שם לתפילה. תינוקת בת שנתיים, אדל בת עדי. אדל בת עדי, בת של ידיד קרוב אליי, כנראה נחנקה או משהו כזה בגן, והיא במצב מאוד מאוד לא פשוט בבית החולים, מונשמת, וממש מבקשים להתפלל עליה. אדל בת עדי, כל מי שיכול, כל מי שיכול, יש לו בן בישיבה, שיתן את השם הזה בישיבה, אתם אומרים תהילים, מתפללים, תוסיפו לרשימה הזו, כל המתפלל על חברו, הוא נענה תחילה, שלא נצטרך אנחנו חלילה. אדל בת עדי. ובכן, מאזינים עיקרים, הערב נעסוק באחד הנושאים, אפשר לומר, באמת באמת בוערים בחינוך, למרות שהרבה אנשים לא כל כך מבינים למה הנושא הזה כל כך חשוב. ואם אתם זוכרים, המאזינים הקבועים שלנו ודאי זוכרים, לפני חנוכה עסקנו אולי בפרק הראשון בעניין הזה, ועכשיו מגיע פרק ב' של אותו עניין, והוא נושא המשמעת. באמת, אפשר לומר ש80% הטלפונים שאנחנו מקבלים באתגרים בחינוך עוסקים בבעיות משמעת. איך מתמודדים, מה עושים, איך מצליחים איכשהו לסדר את את העניין הזה. וכשאני שואל את ההורים, מדוע הבעיה הזו כל כך מעיקה? לאו דווקא הורים, מורים, מורות, עיקר, כל מנהל יספר לכם, שעיקר מה ששולחים תלמיד למנהל, או מדווחים עליו דוחות בעייתיים, או המלמדים לא רגועים, על מי? על מי שיש לו בעיות משמעת. אתם יודעים למה? למה זה מאוד מפריע לנו? בפני שמאוד קשה לנו עם בעיות של משמעת. זאת אומרת, פחות מפריע לי שילד, חלילה, לא יהיה כל כך ירא שמיים. פחות מפריע לי אם הוא אכל בשיעור ולא ראיתי. פחות מפריע לי אם הוא איחר לשיעור. מה מאוד מפריע לי? שהוא פתאום מתחצף, שהוא פתאום קם באמצע שיעור, זז ממקום למקום. מפריע לי למהלך השיעור. אותו הדבר בבית. מה יותר מפריע לך? אם היו אומרים לך שהבן שלך כל הזמן יורד על אחותו הקטנה, הוא ככה בלי שאת רואה. נכון, זה מפריע, אנחנו אנשים ערכיים, אבל זה לא מקפיץ אותנו כמו ילד שפתאום מקשקש על הקירות, נכון? או ילד שפתאום שופך חלב על הרצפה, או לא נזהר ושובר כוס זכוכית. הרי כולנו כבר עברנו לכוסות זכוכית, נכון? פתאום בעיות המשמעת נעשות חזות הכל. שם נמצאת הבעיה. ועצם זה שזה מה שמפריע לנו במשמעת, זה אמור להטריד אותנו. מפני שמשמעת היא ממש ממש לא כלי שבא לשרת אותנו כהורים. כדי שלי האבא יהיה יותר קל בבית, כדי שאמא תוכל לקרוא ספר בנחת או למלא את מטלות הבית בשקט, ולא כל רגע תזדעק לאיזושהי בעיית משמעת, כדי שילדים יבואו לאכול בזמן ארוחת ערב ויכנסו למקלחת בזמן, ויתלו את הפיג'מה שלהם, וסוף כל סוף כשהם מורידים את הבגדים במקלחת, ישימו את זה בסל הכביסה ולא ישירו את זה לרצפה להירטב. זה מאוד מפריע לנו. אבל הסיבה שבגללה ילד צריך להיות ממושמע, היא לא כדי שלהורים יהיה יותר קל. אם זו הייתה הבעיה, הייתי מציע לכם לסחור עוזרת בית. זה יוצא בסופו של דבר יותר זול. אלא מה? היום בעזרת השם אני אשתדל להעביר בתוכנית שלפנינו את אחד הכללים הבסיסיים במשמעת, את אחת התובנות העמוקות במשמעת, מי שבאמת תאזין, כי זה בעיקר האימהות שמתמודדות עם זה, ומי שבאמת יאזין למה שאנחנו אומרים בתוכנית הזו, יקבל כלי נפלא, נקרא לזה, להבין את סוד המשמעת. ובכן, בואו נתחיל. חוק הוא בנפש האדם, שכל פעולה החוזרת על עצמה מתחזקת. אני חוזר. כל פעולה החוזרת על עצמה מתחזקת. לדוגמה, אני זוכר לפני הרבה שנים כשהתחלתי ללמוד נהיגה. אני מניח שגם אלו שנהגים צעירים, שאולי עוד זוכרים את זה. אני זוכר שהחזקתי את ההגה בשתי ידיים. ואז מי שזוכר היה רכב עם קלט שהיית צריך להעביר הילוכים, זה היה ידני. ולא הצלחתי להבין איך אפשר לאחוז את ההגה בשתי ידיים. ללחוץ על הקלאץ' ולעזוב את דוושת הגז ולהוריד יד אחת מההגה ולהעביר הילוך ולהרים חזרה את הקלאץ', וכל זה תוך כדי שאני מעוטט שמאלה, וצריך להסתכל במראת הפנים ובמראת הצד. כל מי שלמד נהיגה, החוויה הזו זכורה לו כמשהו מאוד מרתיע, כמשהו בלתי אפשרי. אני לא באמת האמנתי שיבוא יום ואני אוכל לנהוג, כי כל כך הרבה ריכוז, כל כך הרבה מראות ואיתותים והעברת הילוך, ושלא יקפוץ הקלאץ'. לא חושבתי שזה אפשרי. תראו נהג אחרי 10 שנים. ראיתם פעם נהג 20 שנה נוהג? איך הוא עולה לרכב? האוזן צמודה לכתף כי יש שם טלפון. ביד השנייה יש לו מנת פלאפל. ביד האחרת הוא מחזיק את הצורה מפתחות, פותח את הדלת, מתניע, מדבר בדיבורית, מתעסק, מסתכל, מדליק סיגריה. הוא מרוכז בהכל, חוץ מאשר בנהיגה. איך יכול להיות שהאדם הזה לפני 10 שנים לא חלם שאפשר בכלל לעבור מנתיב לנתיב תוך כדי הסתכלות במראה? והיום פעולת הנהיגה אצלו היא פשוט משהו אוטומט, שוטף, רגוע, לא מלחיץ, ועוד יש לו זמן לאכול, לשלוח אס-אמסים, לשמוע רדיו. איך זה יכול להיות? מה השתנה בנהג הזה מלפני 10 שנים להיום? וכי פעולת הנהיגה השתנתה? אלא כולנו מבינים שככל שאדם חוזר על אותה פעולה, פעם אחר פעם, כך הפעולה הזו מתחזקת. האדם הזה עלה לרכב ונהג אפילו באותו רכב 20 שנה. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם הפעולה מתחזקת, זה הופך לחלק אינטגרלי מהאישיות, מהמיומנות. תן עוד דוגמה. אדם, לא עלינו ולא עליכם, חלה, נצרך לאיזשהו ניתוח מורכב. עכשיו אומרים לו, תקשיב, יש לנו 2 מנתחים. אחד מהם הוא מנתח צעיר, רענן, רק אתמול קיבל את הדיפלומה שלו לבצע ניתוחים. מעולם הוא לא ניתח אדם, אבל מה? הוא מאוד חכם, הוא עבר את כל המבחנים בהצלחה, הוא מעודכן בכל הרובוטיקה החדשנית ביותר בענייני הניתוחים הספציפיים הללו, למד על הטכניקות החדישות ביותר, על המורכבויות העדכניות ביותר, אבל הוא מעולם לא ביצע ניתוח. יש לנו פה עוד רופא אחר, מנתח אחר, שהוא בן אדם מבוגר, כבר קצת לא רואה כל כך טוב, כבר לא שומע כל כך טוב, אבל הוא עשה בערך 5,000 ניתוחים כאלו לאנשים. הוא מאוד מאוד מיומן. תגידו את האמת. אם היינו צריכים את אחד מן המנתחים, את מי היינו לוקחים? ודאי שהיינו לוקחים את אותו אדם מבוגר. מדוע? מה יש לו שאין לרופא הצעיר? הרי הוא למד כבר לפני 50 שנה, כבר הטכניקות השתנו, דברים אחרים, כבר זה כבר לא אותו מידע עדכני, אבל יש לו ניסיון. מה פירוש המילה ניסיון? מה הופך את האדם לבעל ניסיון, למיומן? החזרה על אותה פעולה ממש. הוא עשה את הניתוח הספציפי הזה, וככל שהניתוח יהיה יותר ספציפי ויותר ממוקד, והוא עשה את הניתוח הזה פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, אלפי בני אדם כבר נותחו תחת ידיו. הוא חזר על אותה פעולה, אותו ניתוח. עצם זה שאדם חוזר על אותה פעולה פעם אחר פעם, הפעולה הזו מתחזקת. אתה הופך ונהיה יותר מיומן, משוכלל, ממש זורם עם זה, זה כאילו חלק אינטגרלי מהאישיות שלך. למה אני מביא את כל זה? מפני שאני רוצה שנדע שכמו שבכוחות הגוף פעולה הולכת ומתחזקת, כך גם בנפש זה עובד. לדוגמה, אדם שלא היה מקפיד עד היום על קריאת 2 מקרא ו1 תרגום, זו הלכה מפורשת בשולחן ערוך, חייב אדם להשלים פרשיותיו עם הציבור 2 מקרא, זאת אומרת לקרוא את כל הפרשה פעמיים, ואחד תרגום, את תרגום אונקלוס פעם אחת, חובה, הלכה מפורשת. נניח שאדם לא הורגל בה, לא הקפיד בה, לא חונך, לא יודע מה. ביום אחד באמצע החיים, בגיל 30, הוא מחליט, מעכשיו 2 מקרא ו1 תרגום, אני חייב. ובדרך כלל אנשים מקבלים את ההחלטה בפרשת בראשית, היא פרשה די מאתגרת, די ארוכה, מאתגרת מבחינת שניים מקרא ואחד תרגום. אז מה עושים? הפעם הראשונה היא מאוד מתסכלת, היא מאוד ארוכה, היא מאוד קשה. אבל ככל שהאדם הזה ילך ויתמיד, ויקרא כל שבוע, שניים מקרא ואחד תרגום, שניים מקרא ואחד תרגום, ככל שיעבור הזמן, הפעולה הזאת תהיה יותר ויותר אינטגרלית, פחות ופחות מתסכלת. כי תזכרו את הכלל, כל פעולה החוזרת על עצמה מתחזקת. עכשיו, מהי הדוגמה הקלאסית של פעולה שחוזרת על עצמם, על עצמה, שהיא מתחזקת ומחזקת? אתם יודעים מה? הרמת משקולות. נניח שבא אדם ורוצה להתאמן להרים משקולות, הוא לוקח משקולת ומרים אותה פעם אחת. האם הפעם הזו הפכה אותו לאדם שרירן? ממש לא. הוא מרגיש אותו הדבר. והוא חוזר על אותה פעולה. הרמת משקולת והנחתה. הרמה והנחה. הרמה והנחה. אותה פעולה ממש. מה קורה לו אחרי תקופה ארוכה? היד שלו, הזרוע שלו מקבלת שרירים, נכון? כי כל פעולה החוזרת על עצמה, היא מתחזקת ומחזקת את הפועל. כך זה בעולם הרוחני, כך זה בעולם הגשמי. אתה לומד תורה בהתמדה יום אחד, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום, לאט לאט זה הופך להיות חלק ממך. אתה מתפלל טוב פעם אחת, מתפלל טוב פעם שנייה, עוד יום, ועוד יום, ועוד יום, אתה הופך להיות אדם שהתפילה קלה עליו, נעימה עליו, נוחה לו. הוא לא ממהר לשום מקום. כך זה עובד בנפש. אותו הדבר אגב לכיוון הפחות נעים. אתה מתרגל להיות, להיכנס לחרדה ממשהו, להיבהל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה הופך להיות גם חלק ממך. אני רוצה לומר משהו. כשם שיש שרירים בנפש, בגוף, כך יש גם שרירים בנפש. זאת אומרת, כל פעולה נפשית שאני חוזר עליה פעם אחר פעם, תלך ותיטמע בתוכי. עכשיו תגידו את האמת. כמה הוראות ביום אתם נותנים לילד שלכם? כמה הוראות ביום אנחנו נותנים לילדים? יש לי מישהו מושג? אז גם לי לא היה מושג, אילולי אנשים שבחנו את הדבר. ושמו הקלטות בבית, מה קורה בבית מהשעה 7 בבוקר עד 8, ומה קורה בערב משעה 6 בערב עד 9, וישבו לספור כמה הוראות אנחנו נותנים לילד ביום. הממוצע שהגיעו אליו הוא משהו בין 200 ל-300 הוראות. כמה שזה נשמע מפתיע. מה זה הוראות? בואו לאכול, גם על זה אנחנו חוזרים כמה פעמים. הכנת שיעורי בית, גש להתקלח, תשים את המגבל במקום, תתלה את הפיג'מה, תיכנס למיטה, אני רוצה שתנקה פה, תרד רגע למכולת, תוריד את הזבל. הוראות, הוראות, הוראות. כ-200-300 הוראות ביום אנחנו נותנים לילד. עכשיו תגידו את האמת. כמה מתוך אותם 200 הוראות הילד באמת מסוגל לקלוט, לבצע ולהיות ממושמע? לא הרבה, נכון? לא הרבה. זאת אומרת, כל פעם שאני נותן לילד הוראה, והוא ממושמע, הוא עושה את מה שאמרתי, מה אמרנו? הפעולה הזו מתחזקת בנפש. זאת אומרת, כל פעם שאני אומר והוא עושה, אני אומר והוא עושה, זה מחזק לו את כוח המשמעת, את השריר הזה שנקרא שריר המשמעת. אבל מה קורה בכל פעם שאני אומר לו, מצווה אותו לעשות משהו, והוא רומס את דבריי, והוא לא שומע, גם הפעולה הזו מתחזקת בנפשו. עכשיו, אם אני אומר לו 200 הוראות ביום, 10 הוראות הוא היה ממושמע, 190 הוראות הוא לא היה ממושמע, מה יותר התחזק אצלו בנפש? השריר הזה של המשמעת, או השריר של חוסר המשמעת, השריר הזה שעומד מול ההורה ואומר, לא, זה השריר שלי, אני לא מקבל את המשמעת שלך. מה יותר יתחזק? ודאי שה-190 הוראות שלא בוצעו. לכן מכאן נולד הכלל אני מקווה שהוא כבר די מפורסם, ושאנשים די מבינים אותו, שככל שתצווה פחות על הילד, ככל שנדרוש פחות מהילד, כך הילד יהפוך להיות יותר ויותר ממושמע. כי הילד איננו סופר את מספר ההוראות שאני נותן לו ביום. הוא מתנהג באופן טבעי. בא לו הוא עושה, לא בא לו הוא לא עושה, תלוי בזמנים, במצבי הרוח, הוא רעב, הוא צמא, הוא עייף, נכון? אבל אם אני דורש ממנו, ודורש ודורש ודורש, אני בידיים מרגיל אותו לא להיות ממושמע, כי יש גבול מאוד מאוד ברור כמה הוראות ילד מסוגל לקבל, להפנים וגם לבצע. לא הרבה. וגם זה משתנה מגיל לגיל. אינה דומה משמעת של ילד בגיל 5 לילד בגיל 10. זה לא דומה. הדרישות הן שונות. מספר הדרישות שונה. אז כלל הזהב בחינוך במשמעת הוא תדרוש כמה שפחות, בגלל שאז אתה מרוויח שני דברים. א', לילד יהיה יותר קל ליישם, כי זה מעט. ב', וזה חשוב לא פחות, לנו ההורים יהיה יותר כוח וסבלנות להיות עקביים, ולהמתין ולדרוש ולוודא שאתה באמת עושה את מה שציוויתי אותך לעשות. כי הרי מה קורה? אנחנו דורשים משהו מהילד. יוסי, גש בבקשה לארוחת ערב, גש לשולחן. אמא אמרה את זה, ומיד פנתה להספיק לתלות עוד שלושה, ארבעה דברים על חבל הכביסה, ולהספיק אולי להרגין עוד משהו קטן לתינוק, והיא שכחה מזה 10 דקות. אחרי 10 דקות פתאום היא קולטת שיוסי עדיין על הרצפה עם הלגו. יוסי, אני אמרתי לך כבר 10 דקות, תיגש לאכול. ואז היא רצה לטלפון, ומשם על המטבח, ועוברות עוד 10 דקות. ואז היא פתאום נזכרת, אוי, יוסי, עוד לא באת לאכול? זאת אומרת, קשה לנו ההורים, באופן טבעי, להיות עקביים, ולעמוד ליד יוסי, ולהגיד לו ברוגע שלווה ותקיפות, יוסי, גש עכשיו לאכול, ולא לעזוב את המקום עד שהוא עושה את זה. אם אנחנו דורשים 200 דברים ביום, אין לנו כוח כל דבר ודבר לעמוד, להשביט את כל החיים ולחכות שהוא יעשה. קשה לנו להיות עקביים. אז זה פוגע גם בנו. ריבוי הדרישות מן הילד פוגע גם בילד וגם בהורה. אתה רוצה שהילדים שלך יהיו ממושמעים? תבחר לך 2 עד 3 דרישות ספציפיות ביום, שרק אותם אתה דורש מהילד. אל תגלה לו. אל תגיד לו, יוסי, מהיום אני דורש ממך רק 3 דברים. לא, 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 אל תגלה לו. כי אמרנו, הילד איננו סופר את ההוראות. הוא רק מתרגל למציאות. הוא מחזק את כוחות הנפש שלו. כל פעם שהוא לא ממושמע, הכוח הזה של המרדנות הולך ומתחזק בנפש. וכל פעם שהוא כן ממושמע, כוח המשמעת הולך ומתחזק בנפש. תבחרו לכם 2 עד 3 דרישות ביום שאותם אתם דורשים מהילד. מה יהיה, נקרא לזה, עוצם או תוקף הדרישות? אתה יכול להגיד לילד, שמע, יש לי רק דרישה אחת, תהיה מושלם. זה לא עובד כך, נכון? בואו נדמה את זה רגע לעולם המשקולות. נניח שאדם בא אליי ואומר, תאמן אותי, אני רוצה להיות שרירן, תאמן אותי להרמת משקולות. אז אני אומר לו, תראה, יש כאן על השולחן 3 משקולות, 1 שוקלת 2 קילוגרם. השנייה היא יותר כבדה, 5 קילוגרם. והשלישית, 10 קילוגרם. בוא נתחיל עם 2, תרים. הוא מרים, מרים את זה כמו שמרים עם עט. הוא אומר, תשמע, זה קל מאוד. הנה, אני מרים עוד פעם, אבל אני לא מרגיש שום מאמץ. טוב, תניח. אתה יודע מה? בוא נלך לקיצונית מהצד השני. תרים את המשקולת של 10 קילוגרם. הוא מנסה להרים, מתאמץ. לא, אני לא יכול. אני אומר לו, טוב, תניח. בוא ניקח את המשקולת האמצעית, 5 קילו. תנסה להרים. הוא מנסה להרים, קשה, אבל... הצלחתי 1. מה אתם אומרים? על איזה משקולת הכי נוח, הכי נכון, לאמן אותו? צדקתם. 5 קילוגרם. כי 2 קילוגרם זה בכלל לא מאמץ בשבילו, אז זה לא מחזק את השריר, כי אין התנגדות. 10 קילוגרם... זה כבד מאוד, זה לא טוב בשבילו, ואוי ואבוי אם אני אכריח אותו להרים, במקום לחזק את השריר, אני אקרא את השריר. 5 קילוגרם זה טוב. מצד אחד זה מפתח התנגדות, לשריר קצת קשה להתמודד, אבל במאמץ מסוים הוא יכול. זה יחזק אותו. אותו הדבר, כשאתם באים לדרוש מהילד את אותן 3 דרישות, תוודאו שאתם דורשים מהילד משהו שהוא בבחינת משקולת 5 קילוגרם. זאת אומרת, לילד 80% לא יהיה קשה לבצע את הפעולה, אבל יהיו 20% של קושי. זאת אומרת, הולך להיות פה עכשיו איזשהו, נקרא לזה, אני אצטרך לעמוד על המשמר משהו כמו 7 דקות, 12 דקות במקרה יותר קיצוני. נניח שאם אני אומר ליוסי, יוסי, לפני שאתה עולה למיטה לישון, קח בבקשה את הנעליים, כי אתה רגיל לזרוק נעל אחת ימינה, נעל אחת שמאלה ברחבי הבית. קח את הנעליים שלך, שים אותם בפינה או במגירה. לא, לא רוצה, למה אני ולמה היא, דיבורים, דיבורים, דיבורים. אנחנו עומדים ברוגע, שלווה ותקיפות, ואומרים, יוסי, קח את הנעליים, שים אותם במקום. לא רוצה, יוסי, קח את הנעליים, שים אותם, חוזרים על זה כמו תקליט שבור. אם יהיה לנו פה ויכוח, נקרא לזה, או עמידה על המשמר במשך 7 דקות, ובסוף יוסי יעשה את זה, ואומר שזו משקולת של בערך 5 קילו. קשה לו, נכון? אבל בסוף הוא נכנע ועושה. אני מתרגל ומאמן את הילד להיות ממושמע. ככל שתתרבן הפעמים בהם אני דורש, והוא מתקשה אבל בסוף מקיים. אני דורש ומתקשה כמו 5 קילוגרם, אבל בסוף מקיים. כך אמרתי, כשם שיש שרירים לגוף, יש שרירים בנפש, והנפש הזו הולכת ונהיית שרירנית לכיוון טוב, לכיוון הלהיות ממושמע. אני מרגיל את נפשו של יוסי למשוואה. אבא אומר, הוא עומד על זה, הוא רציני, אני עושה. אבא אומר, אני עושה. אבל בשביל זה חייבים למעט בדרישות. כי אם תרבה בדרישות, לך לא יהיה כוח להישאר עקבי ולעמוד עליהן שתתבצענה. מצד שני, לילד גם לא יהיה כוח להפנים כל כך הרבה כללים, אז בעל כורחו הוא ידחף לרמוס את המשמעת, והוא יתחזק ברמיסת המשמעת. זה כלל זהב, שאם נבין אותו, אין לי ספק שנצליח. עכשיו, מאזינים יקרים, הזמן הוא שלכם. אתם יכולים להתקשר אלינו מספר הטלפון שלנו באולפן, 03-500-93-93, שלמה פולק יקבל את השיחות שלכם, 03-500-93-93. עכשיו קחו דף ועת, תושבי ירושלים ובני ברק. בעזרת השם נשארו לנו מקומות אחרונים, ההרשמה לקראת סגירה, לסדנה שאנחנו פותחים גם בבני ברק, גם בירושלים. מדובר על סדנת 5 מפגשים, כל מפגש 1.5 שעה, לפעמים גם יותר, איתי ביחד, מבית אתגרים בחינוך. הסדנה הזו נותנת את הכלים הראשוניים והבסיסיים בנושא החינוך. היא כמובן כוללת את נושא המשמעת, את נוסחת הבסיס בחינוך, היא כוללת את הצרכים הנפשיים של הילד, היא כוללת דברים שכל הורה חייב לדעת. אני נותן מספר טלפון לסדנה הזו בירושלים. היא מתקיימת בימי ראשון, מתחילים עם ירצה השם, ביום ראשון הקרוב. יום ראשון הקרוב הסדנה מיועדת לגברים ונשים, בהפרדה כמובן. רצוי מאוד לבוא זוגות, מי שזוג שיכול להגיע, זה הכי משובח, זה הכי נפלא. מי שלא, אז אולי בן הזוג יסתדר עם הקלטות וכדומה, אבל חשוב מאוד להגיע לסדנה הזו. סדנה אחת בירושלים, מתחילים בימי ראשון, 5 מפגשים שבועיים, ובבני ברק זה יהיה בימי שלישי. שתי הסדנאות מתחילות בעזרת השם בשבוע הקרוב, שבוע הבא. הטלפון לעניין הסדנאות בלבד הוא 058-603-5702. אני חוזר, טלפון רק להרשמה לסדנה בירושלים או הסדנה בבני ברק, שאנחנו מתחילים, אם ירצה השם, בשבוע הבא, 058-603-5702. עוד הודעה משמחת לאלו שכבר משתמשים באפליקציה הירוקה ומעוניינים להתחבר לאתגרים בחינוך, לקבל מדי פעם סרטונים קצרים של הרצאות שלנו, לקבל תכנים, לקבל תסקיטים שאנחנו משדרים כאן, להיות מחוברים, לקבל עדכונים, הטבות מיוחדות, כל מה שקשור לפעילות שלנו של אתגרים בחינוך, אז פשוט מאוד תשלחו את המילה צרף למספר הוואטסאפ הבא. 058-6-80-88-76. שילחו את המילה צרף ל-058-6-80-88-76. לפני שנצא להפסקת פרסומות, רק נספר לכם שמעתה גם התוכניות שלנו ועוד חומרים מאוד מעניינים מעודכנים בכל הלשון. אז מי שעד היום, אני יודע, היו הרבה מאוד פניות והרבה לחץ בעניין הזה, אז הנה, בעזרת השם, כבר מתחילים להתקן ולהעלות עוד ועוד שיעורים בכל הלשון. אנחנו נמצאים שם, אפשר לחפש ולמצוא. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה לשאלות שלכם, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. הנפש בראי היהדות, על משברים ונתינת כלים, עם הרב אייל אונגר.
והלילה תעסוק התוכנית בנושא חרדת נטישה.
הלילה ב-11, כאן בכל חי. הבריאות, זה מה שחשוב בחיים. אבל אם חליתם, הזכויות המגיעות לכם חשובות לא פחות. בכדי להשיג את מלוא זכויותיכם מהביטוח הלאומי, ממס הכנסה ומחברות הביטוח, אתם חייבים מקצוענים. אמרתם מקצוענים? אמרתם החברה המרכזית למימוש זכויות. התקשרו כוכבית 5700 לחברה המרכזית למימוש זכויות. לזכויות שלכם יש כתובת מנצחת. כוכבית 5700. השירות אינו משפטי.
לא האמנתי שאני זכאי לייעוץ חינם לקראת הוועדה הרפואית בביטוח לאומי.
רוצים גם אתם לגלות את הזכויות שלכם? היכנסו עכשיו לאתר כל זכות והצטרפו למיליוני ישראלים שגילו את הזכויות שלהם. כל זכות, אתר הזכויות של ישראל. כל הזכויות בכל תחומי החיים חינם. בסיוע משרד המשפטים ומתי ישראל דיגיטלית במערך הדיגיטל הלאומי.
מילון ציפור עם הכנרת לא מפסיקים להפתיע. והפעם, סופש קלייזמרים חגיגי ומרגש. מחמישי עד מוצש, במחיר של 1,990 שקלים בלבד. תפילות שבת עם בעל המנגן שימי ליפשינס. עונג שבת סוחף, ועוד מגוון פינוקים ואטרקציות שיעשו לכם סוף שבוע שכולם עוד ידברו עליו. אז שריינו מקום בהקדם, מספר המקומות מוגבל. כוכבית 3044, ציפורי קלאס. כוכבית 3044.
ציפורי קלאס. ציפורי קלאס, ליהנות
מכל
העולם, ציפורי קלאס.
תראו את השירות, תראו את המבחר, מסגרות אופנתיות, פתרון לכל מספר. תראו את המומחים, את האופנה העכשווית, עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
בעינית, הסדרים עם קופות החולים על משקפיים חינם עד גיל 18. פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
מעוז, רפואה מקצועית בבית. לפרטים חייגו.
כוכבית 86-83 מעוז.
אתה גדול.
קדושים תהיו. בעקבות המצב הקשה השורר בארץ ובעולם, ארגון בחגבי הסלע יוצא במבצע עולמי. קדושים תהיו. להגנה, לשמירה ולביטול הגזרות הקשות מעל עם ישראל ולהחשת הגאולה ברחמים. הצטרפו עכשיו. 052-715-1890. 052-715-1890.
ומחכים.
ובמקום הראשון, מאוחדת. מאוחדת גאה לבשר על זכייתה במקום הראשון בתחרות מצוינות בשירות וחוויית לקוח לשנת 2021. אל תישארו מאחור, הצטרפו עוד היום. כוכבית 3833. מאוחדת, משנים את עולם הבריאות בישראל.
כמה טעימים, ככה בריאים. מים נהדרים זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי כלים, אבל לא רק. חדש מסאנוס פארק, נוזל כלים ללא בוסם וללא צבע, המתאים לניקוי והכשרת פירות וירקות ללא חשש, באישור בדץ העדה החרדית. מה הבעיה? קחו סאנו. עכשיו איתכם קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
ועם השאלות שלכם, שלום וערב טוב למאזינה שעל הקו.
רב.
בבקשה.
רציתי לשאול את הרב שאלה, איך מחנכים או מלמדים ילד, שאם אני לא מסכימה לעשות משהו, שהוא יעשה גם אם אני לא נמצאת לידו.
יכולה לתת איזושהי דוגמה, או רצון שיש לך?
סתם, אני אתן דוגמה כי יום יום... לא רלוונטי עדיין לילד שלי, כאילו לא עולה לי עכשיו משהו לילד, אבל נגיד כאילו אני רואה את הילדים שלא יעברו כביש, לא משנה, חכו עד שמישהו יעביר אותם. ואצל הבן שלי אני רואה הרבה פעמים שמשהו שאני לא מסכימה לו לעשות, אז הוא הולך, מתחבא באיזה מקום וכן עושה.
טוב, יש כאן שני חלקים. יש חלק אחד, אנחנו תמיד מחלקים, וזה חשוב מאוד לדעת, זה לא משהו כזה מסובך, אבל זה חשוב שזה תמיד יהיה לנו בדעת. תמיד נשאל את עצמנו, הדבר שאני רוצה להרגיל את הילד, הוא חובת הלבבות או חובת הגוף? אני אסביר. נניח שאני רוצה שילד יתפלל. רוצה שהוא יתפלל. התפילה היא לא חובת הגוף, היא חובת הלב, נכון? זוהי העבודה שבלב, זוהי תפילה. כולנו מבינים שאם ילד יתפלל, יעמוד ויקרא את הכל, אבל רק לגמור, וזה בכלל לא מדבר אליו בפנים, לא הרווחנו כלום. חוץ מהנראות שהיא מאוד חשובה לנו, אבל לא הרווחנו שום דבר. זה נכון?
כן.
יפה. זוהי עבודה שבלב, זוהי תפילה. כשאני רוצה חיבור של הלב של הילד, אני חייב לעשות פעולה שאנחנו קוראים לה הפעלה ובניין. פירושו של דבר, נכון, אני מחייבת את הילד לבוא איתי לתפילה, אבל זה רק הפעלה, אני רק הפעלתי את הגוף שלו. אחרי התפילה, אני צריך לשבח אותו, לדבר על ליבו שנהניתי ממנו, כמה אני שמח בו, באמת, בצורה כנה, לא בשביל לשחות ממנו עוד תפילה טובה. ברגע שהילד מתחיל להרגיש חיבור נפשי אל התפילה, מעריכים אותי, אוהבים אותי, זה באמת חשוב בשמיים, לאט לאט הילד מתחיל לעבור תהליך של בניין, שהוא בונה את האישיות שלו, והוא הופך להיות מחובר, ואז גם כשאני לא לידו, גם אם הוא מתפלל חצי תפילה, אבל מה שהוא מתפלל זה מהלב. לכן, בדברים שאת רוצה להרגיל את הילד שיעשה, גם כשאת לא לידו, חשוב מאוד מאוד העידוד, לשבח, להעריך באמת את מה שהוא עושה. זה יחבר אותו רגשית אל הפעולה. כשילד מחובר רגשית, גם כשאנחנו לא שם, הוא עושה. עכשיו, ישנן פעולות שהן לא רגשיות, כמו מה שציינת, לא לעבור את הכביש. זה חובת הגוף. לא אכפת לי, אתה מפנים את זה, אתה לא מפנים את זה, טוב לך אם זה לא טוב לך, אני רוצה שאתה תסגל את זה ככלל לחיים. לא יורדים לכביש בלי אדם מבוגר. בעניין הזה אנחנו מפעילים את כוח המשמעת. מהו כוח המשמעת? כוח המשמעת הוא הדרכה והרגלה. זאת אומרת, להרבות ביציאות עם הילד, אל הכביש, ולהדריך אותו באופן יבש. להדריך זה לא בצורה חייכנית, נעימה, כאילו מדובר פה עכשיו באיזה מתכון לפיצה. לא, מדובר פה בכללי זהירות. אני עומדת לידו, ואני אומרת לו, אתה רואה, אנחנו עומדים כאן בשפת הכביש, אסור לחצות את הכביש, אלא אם אדם מבוגר. אני, אם האדם מבוגר, את שואלת אותו? כן. אתה יכול לתת לי יד ונחצה ביחד. כל פעם שאת איתו ממש, ואפילו לפעמים לעמוד בזווית הרחוב, ולהגיד לו, אתה רואה את הילד הזה? בוא נראה איך הוא חוצה. אם רואים אותו חוצה בלי מבוגר, אתה רואה את מה שהוא עשה? זה לא טוב, זה אסור. אחר כך רואים ילד שכן ביקש יד, אתה רואה את הילד ההוא? כך צריך לעשות. ממש להקדיש לזה חודש רציף, להרבות ביציאה עם הילד, אבל תמיד להציב לו את זה ככלל. לא לשבח אותו, אם נניח הוא בא יום אחד ואומר, אמא, את יודעת? היום אני רק ביקשתי מאיש. אז מותר להגיד שתי מילים, כל הכבוד, אני מעריכה את זה. אבל לא יותר מזה. לא לעשות מזה איזה, וואו, כל הכבוד, איזה ילד מיוחד, למה? כי אז הילד מרגיש שלתת יד למישהו מבוגר זה איזה מעשה הירואי, מיוחד, יוצא דופן, לא? זה אמור להיות ברור, כך עושים. או נניח הוא בא ואומר, אם היום אני כן עשיתי את זה, להגיד לו, כל הכבוד, כך צריך לפעול. זהו, אבל לא לשבח כמו שאני משבח על תפילה. כי פה אני צריך יותר הרגלה, הדרכה, הצבת כללים, ולא לשכוח את עיקר העיקרים.
ואם הוא בכל אופן מנסה אותי, אחרי שאני עושה את זה, ואפילו, נגיד בכביש, זה גם אפילו סוג של הפחדה אני עושה לו טיפה, לא יודעת אם זה בסדר.
ההפחדה דווקא היא לא כדאית, כי הפחדה היא בעצם סוג של אנישה. סוג של. ההפך, זה צריך להיות כלל. זה, ופה בדיוק קטעת אותי במשפט שאמרתי, לא לשכוח את עיקר העיקרים, שזה תפילה. לדעת שהחיים של הילדים, כשהילד שלך נמצא בתלמוד תורה או בגן, את יודעת כמה ניסי ניסים מלווים אותו כל רגע? אם זה כשהוא אוכל משהו ואף אחד לא ראה שיכול להיות שנתקע משהו, ואם זה כשהוא נפל רגע ליד השפיץ של השולחן. המוני המוני ניסים שאנחנו לא מודעים להם בכלל. אז מה עכשיו אנחנו נהיינו הפטרונים על המעבר בכביש? אנחנו נמלא את חובתנו, נתפלל, לפעמים החרדה של ההורה מייצרת לחץ על הילד, ואז הילד, אני לא אסביר את זה עכשיו כי זה מאוד ארוך, אבל יש לזה הסבר מאוד מאוד מפורט ומוסבר, שאני מסביר אותו בדרך כלל בסדנאות, למה הילד כביכול בוחן אותנו, עושה בדווקא את מה שאנחנו לא רוצים, יש לזה הסברים בנפש. אבל צריך לדעת שככל שאתה יותר רגועה ופחות לחוצה, יותר בוטחת בקדוש ברוך הוא, ומצד שני ממלא את חובתך מול החינוך של הילד, לילד יהיה יותר קל, ולך יהיה יותר קל. כי בסופו של דבר הדברים הם באמת באמת בידי שמיים.
הבנתי, עכשיו הרב דיבר משהו על תפילה, אז יש לי עוד שאלה לשאול את הרב.
אבל אנחנו, אבל אני ממש מתנצל, דוחקים בי פה עוד מעט פרסומות, ויש עוד מאזינים על הקו, אז נסתפק בשאלה אחת. בשמחה, בשמחה, כל טוב, נעבור למאזינה שעל הקו, מאזינה נוספת. שלום וערב טוב. עוד שנייה תהיה איתנו. מאזינה, פרסומות, טוב. פרסומות ואחר כך למאזינה של הקו, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. הלילה ב-11, הנפש בראי היהדות, על משברים ונתינת כלים, עם הרב אייל אונגר.
והלילה, תעסוק התוכנית בנושא חרדת נטישה.
הלילה ב-11, כאן בכל חי.
לכל אחד מאיתנו יש ציפיות. לאחד, הציפייה, שיפוץ הבית. לשני, טיסה חלומית, טיול אתגרי ועוד. אך יש מאות אמהות שהציפייה שלהן זה שיהיה להם לחם בבית. כן, לחם, אוכל בסיסי לילדיהם, שהם לא ימשיכו לישון רעבים. מכניסים עכשיו עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחת צהריים חמה וארוחת עשר ליום המחורת. בזכותכם, חייגו ותרמו. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
לכל מקום שתרצו להגיע, אגד איתכם. עם צי של יותר מ-3,500 אוטובוסים חדשניים, תחבורה חכמה, שירות מתקדם ומערך טכנולוגי, פעילות תחבורה ציבורית באירופה, ובעתיד גם הפעלת הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן. אגד, מובילים את התחבורה קדימה.
בחוץ קר, בבית חם, לא לכולם. יש קשישים שרועדים מקור. פרויקט חורף חם לקשישים של חסדי נעמי יוצא לדרך. 5,000 ערכות חימום יחולקו לקשישים בעזרתכם. כשהם ידליקו את התנור, גם לכם יהיה נעים יותר. כל תרומה שתאסף במהלך המבצע עוברת ישירות לטובת ערכות חורף לקשישים. מחייגים עכשיו לקו החם של חסדי נעמי, 036-777-777.
חסר כסף לחופשה? הילדים מתחתנים, ברוך השם. גולדפרגלד, קונים את הזהב, תכשיטי הכסף וכלי הכסף שלכם במזומן, ומגיעים עד עליכם. גולדפרגלד, קונה הזהב המוביל בציבור החרדי. כוכבי 90-26, כוכבי 90-26.
אחת, שתיים, שלוש, מוגנים? בואו נעבור את החורף בשלוש. סופרב מציגה גם ויטמין C, גם ויטמין D וגם אבץ בחמוסה אחת בלבד. נוחות ועוצמה של שלושה רכיבים בחמוסה אחת. שילוב מנצח להגנה טבעית טובה יותר ולחורף בריא יותר. סופרב, לחזק אתכם זה הצד החזק שלנו.
השמירה על כללי בטיחות בחשמל היא דרך חיים. לכן כשמפעילים תנור חימום בחורף, יש להרחיקו מחומרים דליקים ולדאוג שיהיה יציב. זכרו, אין להניח בגדים לייבוש על התנור, ואם אתם משתמשים בתנור קורן, יש לוודא שמותקנת בו רשת הגנה. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
אשתי ירד לה מלח בדם, היה לה חולשות, היא התפיסה ברוך השם שני כרכים של אשר בנחל. אחרי יומיים, השם מלחם היא קיבלה פרקוס, הייתה 10 ימים בבית חולים. השתחררה אחרי 10 ימים בבית החולים, חלמה את הצדיק שהוא מדליק 2 נרות בחלום. אחד לרבנו רבי נחמן מברסלב, ואחד לרבי מנחם מנדל מרימינוב. והוא אומר לה, היית צריכה להסתלק, והתעקשתי בשמיים, ואמרתי להם, אבל היא התפיסה אשר בנחל. וברוך השם, אשתי נשארה בחיים.
לנס משלכם, חייגו לניצני הקודש. כוכבית 5610. כוכבית 5610.
מאזינים יקרים, האם אתם רוצים להוקיר טובה לאורכם שמסרו את נפשם למענכם? יש לכם הזדמנות לעשות טובה גדולה ועצומה לעילוי נשמת אורכם היקרים שעשו למענכם בחייהם. הנציחו את יום השנה לפטירתם בלוח לזכות נשמת, וזכות לימוד התורה של ילדי קרן ההסעות יוקדש לעילוי נשמתם. ואין לך עילוי נשמה גדול מזה. הצטרפו לגדולי ישראל שכבר הנציחו את שמות יקיריהם. 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.
מתמודדים עם בעיה בריאותית או מצוקה נפשית בעקבות משבר הקורונה? יש לכם זכויות. בראשון הקרוב יתארח באולפן הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, וישיב לשאלות המאזינים אודות הזכויות המגיעות מהביטוח הלאומי, מס ההכנסה וחברות הביטוח. יום ראשון, 22:00, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי.
שלום וערב טוב למאזינה שעל הקו.
כן, ערב טוב. רציתי לשאול לגבי מה שעכשיו הרב דיבר על כל הנושא של המשמעת. אז רציתי להבין איך זה ישים בבית. כלומר, מה שהרב התכוון זה לבחור 2 הוראות או 3 ולהיות עקבי איתם. אבל מצד שני, בכל בית נורמלי, אז רוב היום, נכון, זה עובר גם עם הוראות, הוראות פחות חשובות, יותר חשובות, אבל מה לעשות עם כל השאר? להתעלם?
שאלה יפה. שאלה יפה. שאלה גם מצויה מאוד, כשאני מדבר על זה בקורסים, תמיד אני שומע את השאלה הזו. אני אסביר, אני אנסה לתמצת את זה ממש ב-2-3 דקות שעומדות לרשותנו, למרות שאני אומר שראוי להקדיש לזה יותר זמן. התשובה היא כזו. אם אנחנו מדמים את זה לאותם משקולות שתיארנו לעצמנו, ישנם דרישות שאנחנו יכולים להמשיך ולדרוש בשוטף, מכיוון שאצל הילד זה דרישות שנחשבות כמו להרים את, לא משקולת. למשל, יוסי, תעביר לי בבקשה את המלח כשאנחנו בשולחן. לך תביא לי כוס מים מהמטבח. יכול להיות שישנם הרבה דרישות שכבר הרגלנו את הילדים, והילדים זה מוטמע בהם. אז זה לא אומר שאם עכשיו שמענו בתוכנית, שכדאי מאוד לא לדרוש יותר מ2-3 דרישות. זה לא אומר לבטל את כל מה שכבר כן הצלחנו להטמיע בילדים, שהילד כבר עושה את זה בקלות, שזה נחשב מבחינתו משקולת של 2 קילו. אין התנגדות בשריר. כל הדברים שכבר הרגלת את הילד, והוא פחות או יותר עושה אותם בלי בעיות, תמשיך בהם. אלא מה? איפה הבעיה שלנו? בכל המקומות שבהם יש התנגדות של הילד, וזה לא הולך, ואנחנו כאילו מרגילים אותו בידיים להיות לא ממושמע. אז איך אנחנו פותרים את זה? אנחנו מורידים את ההוראות למינימום. אני אתן דוגמה. נניח שאני רוצה להגיד לו, יוסי, כנס להתקלח. במקום להגיד לילד בין ה-4-5, כנס להתקלח, את באה אליו לחדר, ונותנת לו, תן לי יד. טוב, הוא נותן, הוא לא יודע לאן הולכים. מתחילה ללכת איתו בבית לכיוון המקלחת, פותחת את הדלת, מכניסה אותו ביד אחת פנימה, ואומרת לו, כשאתה צריך מגבת, תקרא לי, וסוגר את הדלת. עכשיו, זה ברור שאיך שתסתובבי אחורה, הוא יפתח ויברח, נכון? את צריכה עוד פעם לבוא, לאחוז אותו מהיד, את יכולה להגיד את המילים, עכשיו מקלחת, או להוביל אותו לשולחן ולהגיד, עכשיו ארוחת ערב. אני אדם ריאלי, אני מבין שמאוד מאוד קשה וליישם דבר כזה של רק 3 דרישות, וכל השאר ממש בשתיקה. אבל גם, אני תמיד אומר, בואו נבקש שתיקה, אולי נצליח להשיג 60-70% של שתיקה. גם אם עדיין את אומרי הוראות, אבל זה יהיה תחת בקרה. את תשימי לב, תנסי להשתמש בלשון לא ממש של הוראה, אלא כמו להושיב אותו, להגיד, לקחת את הקטנצ'יק, להושיב אותו בכיסא שלו, עכשיו ארוחת ערב. כאילו, סגנון כזה שאני לא רודפת אחריו, מדברת, דורשת, זה יורד לגמרי. זה כן מופיע רק בשלוש דרישות. כל השאר שאני חייבת איכשהו להתנהל, כי אי אפשר לנהל בית בלי לדרוש, להשתדל לעשות את זה או באופן פיזי, כמו כגון להושיב אותו לשולחן, או לתת לו יד ולהוביל אותו למקלחת, או להוביל אותו לכיוון הפיג'אמה שלו ולהגיד לו, המקום של זה, זה במתלה, כמה שפחות. אבל באותם...
כל סיום של, של שלוש הוראות, לדוגמה, בתקופת זמן שכבר הגענו ליעד, אז להתחיל עם עוד שלוש הוראות.
נכון.
או, כלומר, כל פעם להתקדם עם ההוראות.
נכון, אבל לכאורה אישה לאדם, רגע, אם אני כל חודשיים רק אבקש שלוש הוראות, הילד יגיע לי לגיל 18, ובקושי הספקתי לבקש חלק ממה שאני צריכה בבית. מה התשובה לזה? התשובה היא בדיוק כמו המשל עם המשקולות. כשאדם מרים משקולת, נניח הוא מרים משקולת שעשויה מאופרת, מתאמן, 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 ונהיה לו שרירים אדירים. עכשיו בא מישהו ואומר, מעניין אם אני אתן לו 5 קילו סוכר אם הוא יצליח להרים. כי אני ראיתי אותו כל הזמן מרים רק משקולת. מעניין אם הוא יכול להרים גם 5 קילו סוכר. מה את אומרת, הוא יכול או לא?
כן.
אתה יודע שהוא יכול, נכון? כן. כי, מה, כי את מה אני חיזקתי? את השריר, נכון? אז זה כבר לא משנה מה אתה מרים. אותו הדבר כאן. כאשר אני מרגיל את הילד, מפתח לו את שריר המשמעת, אני מרגיל אותו למשוואה שאני לא, לוקח הרבה זמן עד שאני פותח את הפה. אבל כשאני פותח את הפה ודורש, זה מחייב. אבא אמר, הילד עושה. אמא אמרה, הילד מקיים. ממילא הנפש שלו הופכת להיות נפש ממושמעת, ופתאום רואים שגם בנושאים אחרים הוא נהיה ממושמע, בלי שציפינו שזה יקרה. זאת אומרת, בתקופה של 3-4 חודשים, כל האישיות של הילד הופכת להיות אישיות של אדם ממושמע. אז ממילא פתאום מזהים בעוד הרבה תחומים שלכאורה לא עבדנו עליהם, פתאום הילד כן יהיה ממושמע. זה הסוד של המשפט.
תודה רבה. תודה.
בשמחה.
תודה.
בשמחה, בשמחה רבה. אז זהו, מאזינים יקרים, אנחנו כבר מתקדמים לעבר סיומה של התוכנית. אני רוצה לשוב ולבקש מכם להתפלל על התינוקת הרכה אדל, בת עדי, בת של ידי טוב, שאיבדה את ההכרה במעון וריצו אותה לבית החולים, מונשמת. אמנם יש איזשהו שיפור קל מאוד, אבל באמת זה רחוק עדיין, לצערנו הרב, מרפואה שלמה. בבקשה, כל מי שיכול לבקש מהבנים בישיבות וכדומה, לפרסם את השם הזה. יש לכם טלפונים שאתם יכולים על ידם להגיע לאלפי אנשים. אדל, בת עדי, לרפואה שלמה. בנוסף על כך, נזכיר ונאמר לכם שההרשמה עומדת להיסגר לשתי סדנאות חדשות בהנחייתנו, בעזרת השם, 5 מפגשים שבועיים, סדנה אחת בירושלים, סדנה אחת בבני ברק, זו סדנה שבה אנחנו מעבירים את כל הכלים החשובים במשמעת, בצרכים הנפשיים של הילד, מלמדים את הנוסחאות הבסיסיות ביותר, את הליבה של החינוך. מדובר על 5 מפגשים שבועיים, בבני ברק זה בימי שלישי, בירושלים בימי ראשון אם ירצה השם, בעזרת השם זה מתחיל בשבוע הבא, אני נותן טלפון לאחרונים שעדיין רוצים להספיק להירשם לסדנה הזו, הטלפון הזה הוא רק להרשמה לסדנה. 058-603-5702. אני חוזר, טלפון רק להרשמה לסדנאות בירושלים ובמלם רק שמתחילות בשבוע הבא. 058-603-5702. בנוסף על כך, אם אתם מחזיקים בטלפון שלכם באפליקציה הירוקה ואתם רוצים לקבל סרטונים בחינוך, פינות, את התסקיטים שלנו, אולי העתקים של תוכניות, להיות מעודכנים בכל הסדנאות שנפתחות וכדומה, תוכלו לשלוח את המילה צרף למספר הטלפון 058-6-80-88-76. 058-6-80-88-76. מספר הטלפון של אתגרים בחינוך לכל השוטף, לקורסים המוקלטים וכדומה, 077-405-2003. זהו, מאזינים עיקרים. תוכניתנו הגיעה לסיומה, נודה לעוסקים במלאכה, אורי כהן הטכנאי, שלמה פולק, המפיק. יעל צייטלין היא עורכת התסקיטים שלנו. אנחנו חוזרים ומבקשים להתפלל על אדל בת עדי לרפואה שלמה. ובעזרת השם, אם ירצה השם, נשוב ונשתמע כאן בטוב בתוכניתנו קירות שקופים בשבוע הבא. עד אז לילה טוב, והמשך ההזנה הרבה.
בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, ובחמישי הקרוב תוכנית מיוחדת בנושא אמונה מעשית. באולפן יתארח אליהו שירי, מייסד בית הספר להתפתחות אישית והכשרת מאמנים כוח התודעה, וידבר על היכולת להתמודד עם אתגרים באמצעות מודלים מעשיים מעולם האמונה. השראה מיוחדת, אל תחמיצו. עניין משפחתי בהגשת יואב דיליון, חמישי ב-10 בבוקר, כאן בכל חי.
ליברה, משנים סדרי ביטוח. לחיסכון של עד 50% בביטוח המקיף לרכב, חפשו ליברה בגוגל או חייגו כוכבית 8743. ליברה, חברה לביטוח בעם, כפוף להנחיות החברה.
חוזרים ובגדול להילולה השנתית של ישיבת כיסא רחמים. לרכישת כרטיסים חייגו 1-700-015-110, 1-700-015-110.
רבנו מצליח.
הכניסה בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
מומחי כללית אותנו מזמינים להתחסן היום, להיות מוגנים בכללית. המומחים תמיד לשירותכם, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
לקוחות כללית, מעכשיו גם ילדים מגיל 5 מתחסנים מפני קורונה ושומרים על שגרה בריאה ויציבה. קיבלו תור עכשיו, כוכבית 2700, או באתר כללית או ביישומון אפליקציה. כללית, צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם.
מילון ציפורים הכינרת לא מפסיקים להפיע. והפעם, סופש קלייזמרים חגיגי ומרגש. מחמישי עד מוצש, במחיר של 1,990 שקלים בלבד. תפילות שבת עם בעל המנגן שימי ליפשינץ. עונג שבת סוחף, ועוד מגוון פינוקים ואטרקציות שיעשו לכם סוף שבוע שכולם עוד ידברו עליו. אז שריינו מקום בהקדם, מספר המקומות מוגבל. כוכבית 3044, ציפורי קלאס. כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי.
ארגון ושמרו שם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. הרבה משפחות מתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. קחו על עצמכם את ערכת השבת, הכוללת פלטה לשבת, מיחם שבת מהודר, שעוני שבת, גביע לקידוש, זוג פמוטות להדלקת נרות ועוד. חייגו כעת 0548-0508-0548-0548-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-0508-
חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
אזרחים ותיקים, עם יכולות כמו שלכם בעבודה ויכולות כמו שלנו בהשמה, זה יכול לעבוד. ותיקים בעבודה, תוכנית ההשמה לבני 60 ומעלה של המשרד לשוויון חברתי. יחד נתאים לכם כלים והכשרות, נאתר משרות מעניינות, נפנה למעסיקים מתאימים ונחפש את מסלול התעסוקה החדש שלכם. חפשו ותיקים בעבודה או חייגו כוכבית 8840. כי כשהיכולות שלכם פוגשות את המומחים שלנו, זה יכול לעבוד. ותיקים בעבודה.
שלום, כנר ימונק, מנכ"ל עמותת בית חם. כולנו שואלים את עצמנו איך נצייר את תמונת ההצלחה שלנו. איך נעצב לעצמנו יעד כלכלי ונעמוד בו. כיצד נקבל מוטיבציה. איך נציב מטרה ונעמוד בה בהצלחה. כל התשובות נמצאות בקורס החדש שהשקנו. הצטרפו עוד היום לקורס החדש מבית מקימי, בו תקבלו מהמאסטר אמיר קוליק את מגוון הכלים למימוש עצמי, לשחרור חסמים, לחיים מלאי הגשמה ושמחה, רוגע ותקשורת מושלמת. התקשרו עוד היום 0733-300-200 0733-300-200, ותוך מספר חודשים החזון שלכם יתגשם. ההרשמה לקורס הקרוב נסגרת בקרוב ממש. התקשרו עכשיו 0733-300-200.
כל חי תמיד מדבר אליי. לשדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי. כל חי תמיד איתי, כל חי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.